מתים מם סעיף י"ד.
סעיף י"ד האחרון.
מדבק ירוס.
מדבק. בואו נראה. אוי, טוב.
וכן הפרק ירוס דיבוקים, או עורות דיבוקים, ולא מתכוון לפרקי דבר, הרי זה תודה לפורח את היער.
כן, אז יש לנו דין של מחתך, כבודו זוכר, וגם דין של קוריאה. נכון? אז יש דין של מחתך. במה מדובר מחתך? שהוא מקפיד על איזה גודל מסוים. אז זה שייך מחתך. מקוריאה זה בעריג. דבר שערוג, והוא מפריד אותו לחלקים שונים, אז זה נקרא מקרע. מהי נפקא מינה שבנייר ובעור לא שייך להגיד מקרע, כיוון שהוא לא נהרג חוטים חוטים. אבל בנייר או עור, אם הוא חותך אותו לפי גודל מסוים וכדומה, אז יש פה דין של מחתך, ואז זה אסור ביום שבת. עכשיו בא מרן ואומר, המקריה המדבק נערות או עורות, זאת אומרת, כאן מדובר זה לא הריג, אלא נער או עור שזה כולו עשוי גוש אחד, בקולן של סופרים הכוונה דבק וכיוצא בו. זאת אומרת, כל סוג דבק שגורם שזה הופך להיות משני חלקים לחלק אחד בשבת, הרי זה תולדת תופר. תופר שייך בעריג, אבל כאן זה לא אב מלאכה, אבל תולדת מלאכה, והוא אסור מן התורה. וחייב, חייב חטאת. אז אם כן, יש פה בעיה. וכן המפרק נערות דבוקים, הוא הדין להפך. היו שתי חלקי נערות דבוקים אחד עם השני, אורות דבוקים, ולא נתכוון לקלקל בלבד. זאת אומרת, אם זה לקלקל, כל המקלקלים פטורים. אבל כאן לא התכוון לקלקל, אלא התכוון להשתמש באחד מהם וכדומה. אז זה אסור, הרי זה תולדת קוריאה וחייב. אז אם כן יוצא לפי זה, עכשיו בוא נגיע לנערות ששואלים, על טישואים ונערות טואלט וכדומה. אז יש כאלה שהם באמת, כמו שיש במוסדות, הם נפרדים. זה אתה רק תולש, מוציא אותו, והוא כבר היה נפרד לפני כן. אבל מה שיש לנו, הגלילים שיש בבתים, שמה באמת יש בעיה. שמה זה קוריאה. בפרט שהוא מתכוון להשתמש בו. אז מה אמרו, מה יעשה? יקרא אותו לא לפי הקבקוף שלו. לא לפי התפר והסימון. אלא יקרא אותו מן הצד, זה הכי טוב.
גם אם הוא מנסה לקרוא אותו באיזה שינוי, הוא נקרא מן הסימון שלו.
לא נורא. לא נורא. אמר לי אחד שהוא היה צריך להיות בחוץ לארץ, לא עליכם לעבור איזה ניתוח. אז עבר את הניתוח בשלום, והגיע יום שישי, יומיים אחרי הניתוח. אז הוא אמר שמה לאחראית, האחות האחראית, שהוא צריך נערות טואלט חתוכים, הם אין להם חתוכים, היה נער טואלט משובח. וזה הוא אומר לי, ברא אמבטיה אחת מלאה, הוא יכל לצבוע בתוך הזה, חתכו הכל, יסבו שתי אחיות במשך שעתיים, וכל הזמן חתכו וחתכו וחתכו נערות. אומר, היה חבל, היה צריך לקחת את זה במטוס, היה חבל על כל הניירת הזאת, כי הכל הולך חך לזבל. כן, מה אומר כבודו?
אז מה, אתם רואים פה שקוריאה לא דווקא בעריג שערב המורה?
לא, יש מחתך.
לא, לפי הסימן הזה, הסעיף הזה.
כן.
יוצא שקוריאה הוא גם
תולדת, מחתך משום קוריאה. מאיפה בא דין מחתך? כן, אבל מחתך מאיפה בא?
אני לא יודע, לא ראיתי אף פעם, אף פעם מחתך.
כן, כן, הנה למעלה.
הסעיף הזה, קוריאה יוצא גם בנייר ועור.
למעלה, קראנו, יש דין של מחתך. מחתך זה הכוונה מהקצע אותו. חותך אותו לפי מידה, לפי צורה, זה יקרה מחתך. זה באמת תולדת קוריאה. בסדר. רק מה, לא יהיה שייך, זה יהיה שייך בעריג, וזה שייך באור או בנייר.
אבל זה של מקריאה.
כן.
קורה בסידור דרך הסידור חדש.
אז הוא הביא את זה, המשנה ברורה שיש בעיה, יש בעיה בזה. הנה אנחנו נקרא את זה תכף. מה שאלת מנשה?
אני אומר, לפי זה שהוא כזה פה, שאם לא נתכוון לקלקל עד עד עד, אז מה עדיף בכל מיני תגיד שאני חוטה סכית של משהו?
די, הכי לק לא שמעתי כלום, תחזור, היה רעש. פה שולחן ערוך
הוא כותב שכל זה רק אם לא נתכוון לקלקל. תשמע מזה שאני אתכוון לקלקל, מה שיצא יצא. אז מה אכפת לי? מה
לכל החומות
היום לא לחתוך
סקית
כזאת ולא לחתוך
סקית
כזה?
תמיד אני מתכוון לקלקל. מה, אתה חושב שהם למדו? אז שהם יודעים למה הם עושים תחמרות? זה כמו טוקי. הוא רואה את השני מחמיר, הוא מחמיר גם עוד דבר. מה אתה מביא לי את...
חזון איש שאומר שלא לחתוך סקית של חלב.
חזון איש עליו השלום, מחמיר בכל הדברים, בהלכות שבת, ו... אנחנו לא הגענו למדרגה שלו. שולחן ערוך, בסדר, מה? הוא מתיר, פשוט מתואר. אין בעיה, רק בוא נראה את המשנה ברורה. מה המשנה ברורה אומר על זה? תראה במם א'. מה הוא אמר שמה? אין קוראים הנייר מפני שהוא כמתקן קרי. מה יראה שאין מקפילה למידה? די לב אחי, זאת אומרת אם הוא מקפיד על המידה, יש בו גם מישהו מחתך. ואין קורע נהר לקרעים כדי לקנח את עצמו בהם, לא שאר איזה תשמיש חיה משום קורע, שהוא קורע מעט לתקן. הנה, אז יש שני דברים. יש מחתך, זה שהוא רוצה מידה מסוימת. ויש קורע, שזה קורע על מנת לתקן. הרי קורע זה הפך מתופר. תופר הוא רוצה לעשות לו איזה בגד, קורע הוא רוצה לחתוך לחתיכה אחרת בשביל גם שימוש, אבל שימוש קשה לו עם כל הבגד להשתמש, הוא לוקח חתיכה מהבגד להשתמש בה, זה נקרא קורע.
מה יעזור אם אני לא חותך בפסים?
מה יעזור אם?
אם אני לא חותך בפסים שאני אעבור את, אני קורע את זה על מעט להשתמש, אז מה אני חושב מה זה לא פסים?
כן, אז עכשיו אתה שואל לפי זה, לפי זה למה מותר, למה מותר לקרוע שלא לפי המידה? אז שוב פעם, בגלל מחתך אנחנו רוצים להינצל ממחתך, שזה לא מחתך לפי מידה, אלא אני חותך לא לפי מידה. מה תאמר לי שיש פה קורע? עיקר קורע זה באריג, וכאן דימו את זה, זה לא העיקר הדין של קוריאה, וכאן דימו את זה, ומשום כבוד הבריאות התירו. זה התשובה. כי עיקר קוריאה זה דבר עריג. הנה, ולקוע הגרת המחותם אפילו אם יזהר שלא ישבור אותיות החתימה, רק יקרא נייר שסביבה גם כן אסור לכל העלמה, אפילו אומר לגוי שיזהר לו לצורך גדול. ובאגודה כתור שאומר לגוי אין יכול לקרותו כל זמן שאין פתוח, ואם יבין הגוי מעצמו ויפתחנו לתלנבם. הרי זה תולדת תופר, מסתבר עד שאורו גם כן כמו בתופר, דן שאור שתי תפירות וכו', בלבד אלא בשביל איזה תועלת, אף שלא נתכוון בזה כדי לדבקם עוד ביותר מקום קום חיה משום קוריאה, ולא בעיין בקוריאה דווקא אמינת תפור, אלא בשביל איזה תיקון כדי שלא יהיה מקלקל, ואם מכוון לקלקל בלבד פתור ואסור לכתחילה. כל שכן וקורע בגד מקום התפירה לאיזה תועלת החייב. עכשיו וחייב, מה זה היה וחייב? קורע וחייב. דווקא בזה שדיבוק זה נעשה לקיום, אבל איך שנדבקו הדפים להדדי על ידי שעבה. או, בשעת הקשירה מותר לפותחן. כמו שאמר סימן שני יותר להתכוון, זה לא נעשה לקיום. כל שכן אחר, נעשה ממילא בלא מתכוון. וכך אינו דומה כנל, לתופר ואין בו משום קורע, ואם נדבקו במקום האותיות אסור לפרקן. לקרוע מחדש דפים של הספרים שלא נחתכו מבעוד יום יש בהם חיובה. זאת אומרת, עשה בספרים שני עניינים יש, שהדפים דבוקים. אם הדפים לא דבוקים אלא עדיין לא נחתכו בחיתוך כמו שצריך ונשאר שם זוויות שלא נחתכו, זה ודאי אסור לחתוך, כי אתה גומר מלאכה בשבת. אבל מה שקורה בקריחיות שנזל הדבק ונדבקו קצוות הדפים אחד בשני, זה ודאי מותר לפתוח. לכן טעו אנשים, ראית מנשה דימו דבר לדבר ולא יודעים מה אסור ומה מותר. מה שאסור לפתוח את הדפים זה דפים שבכלל לא נפתחו, שנשארו כך מקופלים, והדף מקופל, אני לא יכול, אסור לי ביום שבת להפריד אותו מדף אחד מחברו. אבל היה מופרד ואחר כך נדבק על ידי הדבק בקרחייה וכדומה, ואני רוצה לקרוא, מותר לי לפתוח אותו, רק לא במקום שיש אותיות שלא יהיה מוחק. בסדר? תקן כלי, יש אומרים מכה בפטיש. כן, צביעה, כל סוג שהוא, אבל זה היה נפרד. לא, לא. זה היה נפרד ונדבק שם, נשפך משהו ונדבק. מה לי זה קרה בקרחייה, בבית חרוסת, או קרה בבית, נשפך איזה חומר דביק ונדבק, אני מותר לי להפריד את זה.
מה שורש החילוק? אם מלכתחילה זה נפרד?
לא, לכתחילה זה עכשיו אתה מחתך.
זה כמו הכלי שנפרד, ואני מתקל אותו.
לא, אתה מחתך ממש, זה גוף אחד. זה גוף אחד, זה נהיה מקופל. שאתה צריך כעת להפריד אותו, זה מחתך, זה אסור. וגם אתה משלים את המלאכה. זה גמר המלאכה של החיתוך. לא עשו את זה כמו שצריך, וכעת הוא משלים את זה. אבל כאן שזה נדבק, היה נפרד ונדבק, ואני מפריד את ההדבקה, אין בזה בעיה. כן. מה יש לו? כיס תפור, זה גם בעיה. זה אסור. זה בעיה. יש מי שרצה לומר כך ולהתיר, אבל רוב הפוסקים אומרים שלא. מה הוא צריך? מה? והם מסכן קנה חליפה חדשה, יש לו בן יחיד, התן אותו, קנה שבעה ימים שבע חליפות לכל יום. בא ביום שבת לבוש את החליפה ורואה דבוק ויש שם תוויות וכל מיני, נוזל ממנו 300 פרסומות. מה יעשה זה משכן? מה זה מה? יש בעיות שאתה צריך לפתור אותן. זה לא להגיד ככה וככה. זה לא.
כל הנושא שאנחנו דיברנו עכשיו, אתה נהיה פרויקט.
נו, כן, נו. נו, נו.
יש בעיה לזה.
כן.
אם אנחנו מסתכלים בצד הדין, כשרואים את זה, אם אתה משתמש
עם נייר,
יש לו בעיה.
אבל להלכה, להלכה, גדול כבוד הבריות ומותר. להלכה זה מותר. יש מתירים אפילו איפה שיש מקווקו, כי אומרים שזה רק, זה לא נקרא ממש מחתיך. כי זה לא... לא גוף אחד, זה גם אי אפשר להשתמש בו כגוף אחד. זה כמו שני חלקים שהם תפוסים זמנית. יש ספרה בזה. זה לא כל כך חמור כמו שעושים מזה. כן. כן, כמו שאם עדשות מרגע עושים לך לזה, בקיצור, אסור לעשות כלום. ואת ה... זהו. הממחטות האלה של התינוקות אומר לך זה אסור, והוא התיטולים אסור. עלה הכי כיף, הכל אסור. אסור להוריד מים, אסור לפתוח את הברז, אסור גם לנשום. כן,
אני
רוצה לנושא
הזה של שלא מתכוון. הרי יש כאלה שפוסקים שעושים לדוגמה, אומרים קופסת שימורים, תסחור למטה, תעשה
היום מישהו אומר ככה? מה הסברה? למה? למה? תסביר לי אתה למה. למה?
אם אני מתכוון לקלקל, אז מה הסברה לעשות?
זה לא רק שמתכוון לקלקל, אני רוצה לאכול, אני צריך את האוכל, אז אני קורע את הדבר שחוסם את האוכל. מה הבעיה? כמו חוטלות של תמרים, אז גמרא מפורשת, מה, אני לא מבין. אמרנו את זה למעלה, יש לו דבילה של תאנים, חוטלות של תמרים, ורוצה לי, וזה קשור וזה תפור, הוא אומר, מרן, אתה יכול לחתך, ואתה יכול לקרוע, ואתה יכול להתיר, הכל. זה גמרא, זה לא מרן כתב את זה מעצמו. אני לא יודע, מה אכפתי, אני לא עשיתי משאל עם. מה זה פה, מפקד של הליכוד? יש, הכל יש היום. יש גם, אני מכיר לפחות איזה 100 אנשים שהם החליטו שהם המשיח. אז מה אני אעשה להם? מה משתמש? מי משתמש בקופסה? 300 קופסאות ביום יש לו, זורק אותם באשפה, אתה לא שומע צועקים, לא יודעים למחזר את האשפה כבר, לא יודעים מה לעשות. מה, מי משתמש היום? כן? כל הדברים, כולם. למה בשקית חלב? לא, אמרנו שעושה לזה כאילו פתח. כיוון שסוף סוף הוא שם את זה בתוך הקד. הוא חותך את זה בצורה מסודרת כדי שיהיה פתח להוצאה. הוא יכול להיות שזה איזה תיקון מסוים יש כאן. לא, הוא לא זורק אותה, הוא משאיר את זה כמה ימים ככה. נזרק, אבל עכשיו, אבל הקמן זה לא דומה לבקבוק. בקבוק אני פותח אותו, היה שם את המכסה, אז אני הוצאתי את המכסה והחזרתי את המכסה, אין שום בעיה, אני יכול להשאיר את זה שבוע, שבועיים, שלושה, אבל בשקית חלב אין לה שום שימוש. זו שקית אטומה, אני פותח אותה עכשיו, אז תחתוך, תקרא, אבל אל תעשה לו פה יפה, הוא עושה לו חידוד, הוא עושה אותו בדיוק אלכסון, חותך אותו באלכסון, יש כאלה גם מסומנים. כן.
מה?
זה מספריים, אבל קצת פר רחב, לא כזה צר ודק בדיוק על באומנות כמו שעושים ביום חול. בלב הכי בשבת אוכלים חמין. מתי יוצא לשתות חלב? זה רק תינוקות. כן. בכבוד שין מם א',
אתם נדרים בשבת, מתירים נדרים בשבת ומתירים לצורך השבת, כגון שנדר שלא לאכול שלא לשתות, אף על פי שהיה לו תנאי להתירם קודם השבת, אבל הבעל יכול להפר נדרי אשתו אפילו שאינם לצורך השבת, לפני שאם הוא יפר לה היום לא יוכל עוד להתירם.
לא, בא מרן כעת לדבר מה קורה עם התרת נדרים. אז התרת נדרים קיימלן שלא עושים בשבת, כמו שלמדנו למעלה, כמו לא דנים בשבת, לא נותנים גט בשבת, לא מקדשים בשבת, גם לא מתירים נדרים בשבת. אז אומר מרן, מתירים נדרים בשבת ימים לצורך השבת, כגון מה? הוא נדר שלא לאכול, הוא נדר שלא לשתות, אפילו שהאיש הזה נדר כבר מתחילת השבוע והיה לו את כל השבוע ללכת לעשות התרת נדרים. אני אגיד לו, מה נזכרת עכשיו דווקא בשבת? למה אנחנו בשבת נעשה לך את זה? אבל עכשיו, איך שלא יהיה, עכשיו הגיע השבת, צריך הבן אדם לאכול. מה, יבטל סעודות שבת? אנחנו נתיר לו את זה, וזה נקרא צורך השבת. אבל הבעל יכול להפר נדרי אשתו, ואפילו שאינם לצורך השבת, זאת אומרת, חוץ, יש מקרה של נדר שהוא לא לצורך שבת, ומותר להתיר אותו בשבת. כגון שהבעל שמע שאשתו נדרה, והפסוק אומר ביום שומעו, והפר, שצריך להפר ביום שהוא שמע שהיא נדרה, ואם יעבור על זה היום יש קיעת ההמה אחרי הבדלה, גמרנו, לא יכול להפר, צריך להפר באותו יום. כיוון שצריך להפר באותו יום, ואפילו שזה לא שייך לשבת, מפני שאם לא יפר לה היום לא יוכל עוד להפר. מה רצית? לא, מה? אמר רבנו גרסו, מי שלא אוכל חמין חיישלן שהוא מין.
העניין
הוא
שמותר לו להתיר נדר בשבת
כדי שסעודה, בשביל מצווה. כן, נו, למה לא? זה צורך השבת. אבל למה לא? אתה אומר לי לא. זה צורך השבת. אנשים אוכלים בשבת חמין. מה הוא יאכל, חלבי?
לא.
פיצה, מה יאכל? מותר לאכול, מותר. כל מה שצורך השבת, מותר. אין בזה בעיה. כן.
איזה
כל נדר שאישה נודרת בעלה יכול להפר, או שסוגים נדרים שזה דווקא נוגע לו?
מה זה נוגע לו?
כל נדר שתידור בעלה יכול להפר, או דווקא העניין ששייכים אליו אליו?
אתה עוד פעם, אתה מהדור החדש, שזה הבית זה קואופרטיב. האישה זה איזה גוף בפני עצמו, והגבר גוף בפני עצמו, ויש דברים שמשותפים להם, ויש דברים שלא משותפים להם. מי שאומר את זה, זה לא יודע מה זה יהדות בכלל. האיש והאישה הם גוף אחד. מה שהיא זה הוא, ומה שהוא זה היא. אז כל הדבר שנוגע לה, זה נוגע גם לו. אשתו כגופו.
עכשיו נודרת בעבודה שלה
עבודה שלה
היא נודרת בעבודה שלה לא להזיז את
האיפרון 2 סנטימטר,
זה גם אני יכול
להתיר לה? בטח, למה היא סובלת, צוחקים עליה בגלל זה, כתבו עליה כתבה בעיתון.
זאת אומרת כל נדר,
כל דבר, בטח היא שייכת לו, אשתו כגופו.
כל נדר בכל אשתה
זה גזל גמור. מי גזלה? וזה שנתן את הוראת קבע גזל, וגם זה שהשאיל לו את העת עשה גזל. כן, נכון, בוודאי. הוא יגיד אני רוצה שהנדר הזה יתקיים, אז זה יתקיים. אבל אם הוא אומר אני מבטל את הנדר, הוא ביטל. בוודאי, מה זה? יש לו תוקף. כן.
עניין ירושלים נצורת להקפת דברים בערב שבת.
כן.
אז אם הוא אומר את זה, אז לא, אין שום בעיה.
לא. זה כל זה מועיל. כל ההתרות האלה מועילות על נדרים שנשתכחו מאיתנו. שאין אני זוכר אותם. אבל נדר ספציפי או נדר שאתה יודע שאתה נדרת, אתה צריך להתיר אותו בנפרד. או... לאחד מאלה המתירים, אתה מגלה לו בסוד שיש לי נדר כזה וכזה, ואני מבקש עליו התרה, ואז אתה כולל את זה בתוך ההתרה הזאת. מה? לא צריך פתח. הוא אומר לו, אני מתחרט שלא אמרתי בני נדר. או מתחרט שאמרתי בנדר. או מתחרט שנשבעתי.
או היום...
דבר של מצווה. זהו. היום רוב הדברים שהם באים בקש זה דבר של מצווה. הוא למד בשיעור תורה מסוים והוא רוצה להפסיק, או הוא היה קורא תהילים כל יום בשעה מסוימת, או היה הולך לאמא שלו לבקר. יש אלף ואחד דברים שאם לא שמים לב, בלי סוף יש נדרים, אדם נודר. בלי להגיד, בלי לדבר. הוא נהג לעשות דבר מסוים, הוא צריך לעשות עליו התרה. אותו דבר. אותו דבר, מגלים דעתנו, גם מה שעושים בקל נדרה, כי לכל העם משגגה. אבל נדר שהוא יודע וזוכר אותו, חייב לעשות עליו התרה. מגלים, בסדר, מגלים, ואחרי זה עוד פעם נודרים, ועוד פעם מגלים, ואומר, חטאתי עוויתי פשעתי, ואחר כך הוא הולך עושה עוד פעם עבור. עוד פעם צריך להגיד, חטאתי עוויתי פשעתי. לא אמר הרמקס, צריך להודות לשם, שנתן לנו יום כיפור פעם בשנה, אם היה 1-7 שנים, וואו וואו, מי היה יכול לסבול את מסע העוונות. כל ההתרת נדרים תדע, וכל המודעות, זה מועיל על מה שאנחנו שוכחים, ויותר אנחנו שוכחים ממה שאנחנו זוכרים. מה? לא יודע, עדיף לשכוח, עדיף לשכוח. לא, זה לא החוכמה לברוח מאחריות. בן אדם אחראי למה שהוא עושה, דנים אותו, דנו אותו. יופי,
זה דבר טוב,
מצוין.
מי
שמה? יכול להיות שכן, אבל אם כי יש בזה צדדים לכאן ולכאן, אבל על צד שסוף סוף יש בזה מצווה.
זה מנהג,
ודאי. מה? ודאי. בעיקר המנהג.
איזה מצווה יש בנרות?
מה?
איזו מצווה יש בירושלים?
הוא הלך לקבר רבי שמעון, הוא למד שם, הוא קרא שם, התפלל שם. הוא לא שתה שם מיץ ענבים סינתטי וכל מיני, אני יודע.
אם הוא נעד בו איפה מתאכל
יותר, אם מה?
מסע שלוש
רמים את החי רוטל. חי רוטל? הוא צריך שלוש כפרות על זה.
מה שהוא שאל לגבי החמין בגבודו הביא שהוא מין וכי אדם חייב לאכול את החמין הזה שאנחנו עובדים, אם אכל בשר, אכל דגים, אכל זה, לא בצורה של חמין.
אז תשאל למה הוא אמר שהוא מין.
מפני
שאז לא עלינו שני שליש מהיהודים הפכו להיות קראים, והקראים ביום שבת לא אוכלים חם, מחבים האש, לא תבערו אש. הם מהחמורים האלה אומרים צריך לחבות, ולא רק זה, אם יש אש דולקת הם מחבים אותה, והם יושבים בליל שבת בחושך והם לא, אין נרות, אין כלום, מחבים הכל. ודי, ואחר כך היה אחד יצחק בן צבי, זה של המאה שקל, הוא היה חוקר אותם כל היום, היה חבר שלהם. אז הם עושים כך, ועכשיו הם אוכלים בשבת רק מאכלים קרים. אז לכן אמר רב סעדיה גאון, מי שלא אוכל בשבת חמין, חשנן שמהו מין. יש מה שמם בזכרם, יש גם יש. אתה יודע איזה שאלות באות לי, אין שבוע שאין לי איזה נערה או נער שמכירים קראים והוא בא לשאול מה לעשות.
אז למה נותנים להם את ההיתר הזה להתחתן היום, אם זה היה
חרם? לא יודע.
ודרה, אני
רוצה
לקיים את
הפסוק
שאני
בחושך איתם,
כן,
כן.
מי זה רשאי להתיר לדר? כל אדם רשאי.
בטח, ודאי. לא, אבל צריך שיודע את ההלכה. בתנאי שיודע את ההלכה.
צריך שלושה תמיד?
שלושה, ודאי. היום אין לנו חכם מופלג שהוא עוקר את הנדר.
שאם אני אשתור לא צריך, נכון? אם אשתור לא צריך שלושה.
אתה רק על זה אתה בוכה, אתה יודע כמה קהילות יש, מים הודו, בנין ישראל, מים הקוצ'ינים, ועוד יש לנו, בואו מה שיש לנו. מה?
יש לי אחד בבית הכנסת שזה.
אתה יש לך אחד, אנחנו יש לנו כמה.
הרב, אם האישה לא רוצה להפר את הנדר, היא לא מסכימה, אבל יכולה אתה להפר אותו על כוחך.
אם האישה
לא מסכימה,
הוא לא שואל אותה בכלל, הוא יישא את עוונה אחר כך. הוא צריך, התורה מינתה אותו אחראי. עכשיו, אם היא אחר כך גברה אומרת, אם ממשיכה לנדור, זה כבר הוא פתור, זה עוון שלה. אבל הוא חייב לבטל את זה. אישה נדרנית, השם הצילנו, הגמרא אומרת שיכול לגרש אותה גם, זה עילה לגירושין, אישה נדרנית. יש אחת הבעיות החמורות ביותר, תדעו, זה צריך להזהיר את כל הדור הצעיר. היום יש מחלה, אני קורא לזה מחלה ממארת, לקרוא לילד או לילדה שתי שמות. ומה הבעיה? למה אני קורא לזה מחלה ממארת? מפני שזה הדגל של השקר. למה הם קוראים שתי שמות? כי בדרך כלל במשפחה מישהו רוצה שיקראו על שם הדודה, או הוא צריך לקרוא על שם האבא, והאישה לא רוצה, לא יקרא על שם אבא שלך. היא תאכל מאבא שלו ותשתה מאבא שלו והדירה מאבא שלו, ואבא שלו סידר לה את העבודה, והיא כפויה טובה, היא לא תרצה. אז היא דווקא תחפש שם אחר מתחת לאדמה. עכשיו הם קוראים שתי שמות, והם קוראים בברית בשביל להשתיק את הזה, הנה קראנו את השם שלך, ואחר כך הם לא קוראים. זאת אומרת מראש הם משקרים, עושים שקר. עכשיו הילד הזה הוא יהיה שקרן, בחיים שלו יהיה שקרן, כי עליו כבר בנו שקר. עכשיו יש שקר יותר גרוע מכל השקרים האלה, וזה מצוי תדעו בלי סוף. אנשים הולכים, בפרט נשים טיפשות, הולכים לקברי צדיקים, ועומדת שמה, יא רבי יוחנן בן זכאי, תתפלל עליי שיהיה לי בן, אם יהיה לי בן אני אקרא את השם שלך. אחרי זה מתחרטת, אומר מה אני משוגעת, איזה שם זה יוחנן? מי קורא היום יוחנן? אני אקרא לו שם אחר. והיא עשתה נדר, וזה סכנה, הילד הזה יכול למות בגלל זה. אחר כך הוא למשל הולכת, היה לי סיפור כזה אחד. הוא אומר, מה אני עושה? אני הייתי קבר רבי מאיר, אמרתי, אני אקרא על שם רבי מאיר. תקרא על שם רבי מאיר. לא, אבל אני הייתי אחר קבר רבי שמעון, אמרתי, אני אקרא על שם רבי שמעון. לא, 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 איך אתה פוסק הלכות? איך אתה פוסק הלכות? זה דיני נפשות, זה אתה יודע? הילד יכול למות בגלל זה. אחר כך היא אומרת, לא, אבל גם היינו אצל רבי עקיבא, וגם שם נדמה לי שאמרנו גם עקיבא. אז מה את רוצה עכשיו? אומרת, אני לא יכולה לקרוא שלוש שמות. אני אמרתי לך שמותר לך לקרוא שלוש שמות? יש תשובה של הרדב"ז, תשובה מפורשת, שאם אדם רוצה לקרוא על שם אבי ורוצה לקרוא עוד שם, זה לא מועיד, כי אין חצי. אתה צריך לקרוא נטו השם של הילד הזה על שם האבא שלך. הבטחת לאביך, או נגיד הוא רוצה לעשות מצוות כיבוד אביהם ולקרוא על שם אביו, אז רק שם אחד. אבל אם הוא קורא, לא, אתה לא שומע מה אני מדבר בכלל. אבל אם הוא קורא את שם אביו עם שם אחר, הוא לא זה עשה ולא זה עשה. אותו הדבר שהוא נדר, אז הוא צריך לחכות שיוולד לה 30 ילד כדי לקרוא את כל השמות שהיא נדרה. אז לכן צריך להזהיר אותם, זה לא משחק.
אבל איך, למה אומרים שאם יש לו שני שמות לפחות פעם אחת ביום עליו?
זה בדפי זהב כתוב.
אבל זה דבר נפוץ מאוד, קוראים שתי שמות.
סתם.
בזמן שההורים שלי עוד היו לפני 100 שנה.
כן. כן.
עכשיו הם נשאר אותי.
ויכולים לשמוע את זה.
לקראת החילה.
כן. כן. לפני שאתם אומרים משהו, תשאל למה. אחידה, תשאל למה. אחידה נולד נפל, אז קראו לו שם והוסיפו לו שם. אחר כך הוא היה חולה, הוסיפו לו עוד שם. מה, זאת אומרת, זורק ככה, יורה באוויר. זה לא ככה, יש סיבות. מרן רבי יוסף קרו היה לו שתי שמות, רבנו הארי היה לו שתי שמות. מה? וכל שאר הצדיקים, היה להם שתי שמות? לא היה להם שתי שמות.
אבל אם קוראים לו כל החיים שתי
שמות? מה?
אם קוראים לו כל החיים שתי שמות?
והוא יהיה חולה, מה יעשו? נוסיפו לו עוד שם. ואחרי שנתיים עוד פעם יהיה חולה, עוד שם, יהיה לו ארבע שמות. כן. נו. קראי צריך לבוא לבית הדין ולהגיד, אני מקבל עליי בפניכם בית הדין דיני התורה כולה, ואז הם מכשירים אותו והוא הופך להיות יהודי כשר. אותו דבר רפורמי, זה לא שונה. יהודי רפורמי שמגיע, הוא צריך לקבל עליו דיני חברות, זה נקרא. צריך לבוא לבית הדין להגיד, אני מקבל עליי דיני חברות להיות יהודי רגיל. אותו הדבר קונסרבטיבי, היינו אך זו נבלה וזו טרפה. כל אלה צריכים לקבל עליהם דיני חברות, ואז יקבלו אותם לתוך הקהל ישראל. היה מסכן לפני יותר מ-20 שנה, יותר מ-20, מתי זה היה? כן, 25 שנה. היה איזה חכם אחד, הוא חי היום, תמיד חכם עצוב בארצות הברית. הוא תלמיד של רב אהרון קוטלר, ספרדי וגאון גדול, גאון, אין מה לדבר. הרבה רבנים גדולים פה, סליחה שאני אומר, אשים אותם בכיס שלו. והוא החכם הזה הלך לרב אהרון קוטלר, אמר לו שהזמינו אותו לישיבה יוניברסיטי של הקונסרבטיבים בארצות הברית, והוא צריך לתת להם שם שיעורים בגמרא וגם בהלכה. והוא יודע שיש הרבה ספרדים שלנו ששלחו את הילדים שלהם לשם. מה הוא ללכת להציל? אמר לו, תלך ותציל אותם. אז הוא הלך לשם ועשה גדולות ונצורות, צליח משהו לא רגיל, והמון, אני מכיר, פגשתי בחורים שאמרו לי שזה. פגשתי יום אחד בחור אחד, אמר לי, אני שמעתי אותו בארגנטינה מדבר 6 שעות, אני יכול לחזור לך עכשיו אחרי 10 שנים את כל הדרשה שלו. אז כל הנושאים, מה הביא הרשב"א, הביא הריטב"א, אתה יודע, כל הראשונים בעל פה. טוב, סוף דבר, הוא יום אחד עזב, הוא יצא, עזב, יצא לפנסיה מוקדמת, עזב את הישיבה אוניברסיטי, ובא, אמרו לו הקהילה שם בניו יורק, בוא נקים בית הכנסת. לא, בסדר. הלך קהילת שערי ציון של הרב קצין, וזה, קיבלו אותו כולה. כמו אחרים, אני לא אזכיר שמות, חלו לצעוק. זה מקנאה, זה לא לשם שמיים. זה קנאה. למה? הוא ידען גדול. עכשיו הוא יאפיל על כולם. והוא בקיא בכל, יודע היסטוריה, יודע חוכמות, יודע תורה, יודע פוסקים, יודע הכל, מנהגים. ובקיא בעל פה הוא יורה לך כמו תותח, מתחיל לשאל זו שאלה אחת, מאה תשובות אתה תקבל במקום. אז הוא בסוף מה עשה? ראה שהתחילו איתו, בא לפה. בא לפה, הלך לכמה רבנים ידועים, חלקם כבר נפטרו, וקיבלו בית דין. אמר, אני רוצה להיות 100 על 100%. אני מקבל עליי דין החברות, ואני מצטער על זה שהלכתי, אפילו שזה היה בשליחות מורי ורבי, רב אהרן קוטלר, אבל אני מצטער שהייתי אצל הקונסרבטיבים. ואני עכשיו אורתודוקסי לכל דבר, ואני כל הזמן נהגתי כאורתודוקסי. לא עשיתי שום דבר שהיה. חתמו לו. 5 רבנים חתמו לו, גדולים. וואו, ואחרי זה קמה כל שערה. ומלחמות. עכשיו מה קורה? תדעו, אמריקה זה לא רק אובמה, יש לו מילה. כל מישהו באמריקה שם בעל עמדה, יש לו מילה כאן, הרבנים מפחדים ממנו. סליחה שאני אומר את זה, רק שתדעו. ואז קמה כל שערה, והמסכן הזה נרדף. ולא רק זה, רדפו גם את הרבנים שחתמו לו, עשו אותם רפורמים. טוב, אתם רוצים לי, ולא של עולם, בן אדם בא ואומר, אני חזר סיבי. לא, החרימו אותו. חרימו אותו ונהיה מזה כל צעקה ושנאה ולשון הרע ומלחמות והלבנת פנים והכפשות. ועזוב, הוא צפצף עליהם, עזב את הקהילה הזאת, הלך מקום אחר ובנה בניין פי 3 מהבניין שלהם, ואצלו יש קהילה גדולה ויושבים ולומדים תורה, והוא יושב לו הרבה מנוחות ינהלים. אני רוצה לומר לך איך הדברים מתנהלים, אבל לפי ההלכה, מי שהיה במקום כזה צריך לבוא לפני בית דין. כאן אני לא חושב שהוא היה צריך, כי הוא הלך בשליחות של הרב שלו, והוא עצמו שומר שבת ושומר מדקדק במצוות, לא חס ושלום, ושזה דבר שהוא לא, זה מה חס וחלילה וחס. אלא מה, זהו פוליטיקה, יש כל דבר, יש פוליטיקה. כן. לא למאן דאמר. מה זה למאן דאמר? אין שום ראייה שזה יום פטירתו. סתם אנשים בדו מליבם. בשום מקום לא כתוב שרבי שמעון נפטר ביום הזה. האחרון שיכול היה לחדש דברים זה רבנו הארי. רבנו הארי לא קורא לזה יום פטירתו, קורא לזה יום שמחתו, שהוא הוסמך ליחד עם החברים להיות זה. סתם זה אנשים המציאו אחר כך, כמו חי רוטל. איפה החידה? תראה לי את החידה. אתה יודע שהחידה בשלוש מקומות מזכיר שזה לא יום פטירתו? תפתח הלכות ספירת העומר בברכי יוסף ותראה שם. תפתח במחזיק ברכה, תפתח גם כן בשיעורי ברכה שהוא כותב הגהות על זה. אומר גם שאין אנחנו יודעים. אחד בא השבוע, התחיל לזה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה ליצן? מביא לי, מאיפה מביא לי עבודת הקודש? מה כתוב שם? יום ההילולה שלו, הילולה זה, אמרתי לו, אתה יודע עברית? הילולה פירושו שמחה. מה זה שמחה? הוא שמח שביום הזה הוא יצא מהמערה, תפתח ערוך השולחן, גדול רבני אשכנז, הרב אפשטיין, היה לפני 100 שנה. הוא כותב, זה היום שבו הוא יצא מן המערה. החתם סופר הרי כותב, איך יכול להיות שזה יום שמחה? יום פטירת צדיק זה יום אבל, יום תענית. כך מובא בשולחן ערוך, שמשה רבנו נפטר, אנחנו צמים. איך אתה עושה שמחה? אז הוא מתרד, בסוף הוא מתרד שזה לא, אלא שזה לא יום פטירתו. וידוע לנו שזה יום פטירתו. וגם אם תאמר זה יום פטירתו, אז אולי אנחנו שמחים שהוא מת בידי שמיים ולא בידי הרומאים, כי הרומאים רצו לרצוח אותו ולא הצליח. אבל כולם מסכימים שזה לא יום פטירתו בכלל. מה הקשר? אתה מבין? איזה פירוש עקום? בוא תשמע, פירוש עקום עוד יותר עקום. שאל אותם, למה הוא נפטר? אני גם צייתי ילד, כך סיפרו לי. מכרו לי לוקשים, אחרי אני מתעצבן. כי האמנתי שהייתי ילד, מה היה? מה סיפרו לנו שהיינו ילדים? שהיה מגפה, נכון? ומתו כולם, ובדיוק הגיע היום, זה הגיע למוות, החמישה אלה לא מתו, נכון? זה שקר, זה לא היה ככה הסיפור. לא, לא. תפתח את הגמרא במסכת יבמות ותראה שהייתה מגפה, והמגפה נעצרה מפסח עד פרוס עצרת, בכלל לא מוזכר לעומר שם בכלל, ואז היה עולם שומם, בכלל רבי שמעון לא היה שם בקבוצה הזאת, עד שהלך רבי עקיבא לדרום, ושם שמח את אותם חמישה, רבי מאיר, ורבי שמעון נזכר מספר שלוש, בכלל לא, גם לא הראשון, מספר שלוש שם בקבוצה. אז מה קרה שעושים? זה פשוט, אני אגיד לך עוד דבר. המנהג הקדום, אני חקרתי את זה, המנהג הקדום היה בצפת ללכת לפני חג השבועות, להכין את עצמם לחג השבועות, ללמוד תורה על קבר רבי שמעון. כי זה היה מקום ככה פתוח, שדה. אז היו, המרן היה הולך, רבנו ארי היו הולכים, היו יושבים שם 10 ימים, ועוד פעם 10 ימים באלול, ועוד 10 ימים סביב לחנוכה. 30 יום בשנה, מחולקים לשלוש תקופות, יושבים שם ולומדים. אז היו לומדים. אחרי זה, בתקופה יותר מאוחרת, הקדימו את הנסיעה הזאת ואת הביקור הזה לל"ג לעומר. בדור שאחריה. אבל זה כל הסיפור, זה כל העניין. אף אחד לא אמר שזה יום פטירתו, אחר כך הם המציאו, החסידים באו.
ראיתי שמה פטירתו שארי הקדוש כותב לקרוא שם על הפטירה של רשתי.
מה ארי אמר?
לקרוא על הפטירה.
מה לקרוא?
לקרוא את הפטירה של רשתי והיית זוזה.
לקרוא? ארי לא כתב את זה. זה שקר. אני אומר לך את זה באחריות מלאה. זה שקר. ארי לא אמר את זה. הארי אמר שרבי שמעון אמר שזה יום שמחתנו. מה פירוש שמחתנו, לשון רבים, שזה היום שחמישה תלמידים הוסמכו להיות גדולי ישראל. אז זה כל הסיפור. אז עושים לו יום שמחה, שהוא זכה לגלות את ספר הזוהר, יש זה יצא מהמערה, היום הזה הוא הוסמך, מה יש עוד? ביום הזה ירד מן לישראל, ככה מדרש גם אומר. התחיל לרדת מן, לכן עושים שמחה ביום הזה. אז זה כל הסיפור, לא יותר מזה. האמת יש שאלה לגבי צדקתך ביום שבת זה, כי כל מה שבל"ג בעומר לא אומרים תחנון זה רק באותו יום, אבל בערב של ל"ג בעומר צריך לומר, כי רק בערב ראש חודש ובערב חנוכה אז לא אומרים, אבל ערב י"ד באייר, ערב פורים קטן, ערב ט"ו בשבט, ערב ט"ו באב, ערב ל"ג בעומר צריך לומר רד צדקתך, שאני מזכיר את שלושת הצדיקים. אלא מה, לא לעשות מחלוקת בית הכנסת. הוא לא אומר, עזוב אותו שלא יאמר. אתה תאמר בשקט. מה, מה? ודאי. זה לא השתנה. זה לא השתנה. והמקום מלא קברים. הנה כאן אתם משקרים לך בפנים. אומר לך, מותר לכהנים להיכנס. הרב ליישיב צועק, לא. הרב אוזנר אומר, לא. אני עוד לפני 6 שנים הייתה ועדה של הרבנים של מירון, ישבתי שם איתם, והם רצו לתת לאגד לבנות שם חניון, אמרתי להם, אוי ואבוי לכם אם אתם עושים את זה. איך שאתם מרימים אבן, אתם מוצאים עצמות. צחקו עליי הרבנים של בני ברק, גרוס ושטרן ובן שמעון, אמרו, מה? אמרתי להם, אתם לא למדתם. פתחו 120 ספר, יש יומני מסעות, כולם כותבים שיש שם בית קברות. כל האזור הזה בית קברות. הנה עכשיו הכל מלא עצמות, והם בכוח רוצים להיכנס. למה? יש איזה רבי אחד שהוא כהן, אז הוא לא יבוא להדליק, יביא אותו במטוס עם מצנח גם, הם לא יוותרו. אז הם ישנו את כל המסלול, ואם היה אפשר גם את הספר תורה לשנות לפי מה שהם רוצים, לפי המנהג שלהם. אז זה היה אסור לכהנים, אסור להיכנס פשוט. לא, זה לא קשור לאשקלון. לא, גם רבי מאיר לא ידוע, לא ידוע לנו. זכותו תעמוד לנו, העיקר שזה יום השמחה שלו, זה יום שהוא שמח בו. זכותו תעמוד לנו כל ישראל.